הרב קוק כתב את פרקי אורות המלחמה, מי שיש לפניו ספר, 10 פרקים, בזמן מלחמת העולם הראשונה. כלומר, בזמן שלא היה עדיין עם ישראל בארצו, ובטח לא במדינתו. כלומר, לא היה לנו צבא. ולמרות זאת, הרב כתב את אורות המלחמה, כי בעצם כל המלחמות שבעולם, כולל מלחמות בין עמים, שלכאורה לא קשורות לעם ישראל, כי זו מלחמה בין עמים אחרים לגמרי, בחוץ לארץ, למטרות אחרות לכאורה, בעצם כל המלחמות יש להם מחולל אחד, בעל מלחמות, הקדוש ברוך הוא הבעלים על המלחמה, הוא מחולל את המלחמה, כי למלחמה יש מטרות שצריכות לצאת ממנה אל הפועל, ולכן קל וחומר בלבון שקל וחומר, שאם הרב כתב את הדברים האלה, ביחס למלחמות שלא קשורות לעם ישראל, ולא כשעם ישראל בארץ ישראל, ובטח לא במדינת ישראל, אז קל וחומר שבתקופה הזו, שברוך השם אנחנו בארצנו, ובמדינתנו, ובגאולתנו, קל וחומר שהסוגיות האלה, הפרקים, עשרת הפרקים האלה, קל וחומר שהם מאוד רלוונטיים אלינו. בסדר? לכן אנחנו נלמד את הפרקים האלה, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד. אין לכם שיעור באות המלחמה והישיבה? מה? לא, עכשיו, עכשיו, בתקופת המלחמה הזאת. לא היה. טוב. חייבים, חברים. טוב, אז בואו נקדים את סיוע הקדמה. אנחנו יודעים שבאופן פשוט מלחמה זה דבר רע. לכאורה מלחמה זה דבר רע, כי מלחמה היא מייצרת חורבן, מייצרת הרס, מייצרת הרג, אנשים נהרגים, ארצות נחרבות, תרבויות נהרסות, ולכאורה מלחמה זה דבר רע. ובאמת התפיסה המצויה של אדם לכאורה היא תפיסה רגילה, לא רוצה להגיד שטחית, אבל תפיסה רגילה, שוודאי שאנו מעדיפים להימנע ממלחמה ובכלל לוותר על המלחמה. אבל מה נעשה, מלחמת אין ברירה. ואז כשאנחנו חיים בתודעה הזאת של מלחמה זה דבר רע וצער וכאב וכו', אז הם אלה הדכדוך והייאוש והכל שחור ומתי זה ייגמר וכו'. אבל הגמרא במסכת מגילה, כשהיא עוסקת, כשהיא מבררת את הסדר של הברכות בתפילת 18, כידוע שמי שכתב את תפילת 18 הם אנשי כנסת הגדולה, כפי שהגמרא אומרת, ובתוכם נביאים. אם כן, יש דברי נבואה בתוך תפילת 18, וממילא גם בסדר הברכות, במבנה של הברכות בתפילת 18. אז לא רק בכל ברכה יש את המילים הנבואיות, אלא גם במבנה של הברכות יש תוכן. אז הגמרא שואלת, למה כל ברכה ממוקמת במקום שהיא ממוקמת? ואז הגמרא שואלת, למה ברכת גאולה, גאל ישראל, או גאול ישראל, ממוקמת בברכה השביעית, בתפילת 18? אומרת הגמרא, כי יש לנו גמרא שאומרת, בשביעית בן דוד בא. אם כן, אנחנו יודעים שהמשיח יבוא בשביעית, לכן גאולה זה לכאורה משיח. ואם כן, מתאים שברכת גאולה תהיה בשביעית, כי בשביעית בן דוד בא. שואלת הגמרא, והרי יש לנו ברייתא שאומרת, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן, לכאורה הברכה השביעית הייתה צריכה להיות ברכה על מלחמות, ואילו במוצאי שביעית בן דוד בא, הברכה על הגאולה הייתה צריכה להיות ברכה שמינית, לא שביעית. אומרת הגמרא ביטוי, אחד המקורות בתלמוד לביטוי הזה, מלחמה נמי התחלת דגאולי. אם כן, הביטוי של התחלת דגאולי, אחד המקומות שהוא מופיע בשס, זה פה. אם כן, ברכת גאולה נקבעה כברכה שביעית, אף על פי שהמלחמה היא בשביעית ובמוצאי שביעית בן דוד בא, היות והמלחמה היא חלק מתהליך הופעת בן דוד, ותכף ננסה להבין את החלק הזה, מה המשמעות של המלחמה, אז ממילא נכון שתקנו ברכת גאולה בשביעית, כי גם המלחמה היא חלק מהגאולה, מלחמה נמי התחלת הגאולה היא. רבותיי, על הגמרא הזאת, לא רק על הגמרא הזאת, אבל גם על הגמרא הזאת, יושבים הפרקים של אורות המלחמה. מלחמה נמי התחלת הגאולה. או למשל, גם מקור שהרב מזכיר אותו, פה באורות המלחמה, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. טוב, אז אם כן, מלחמה זה גאולה, ומלחמה זה משיח. תסכימו איתי שזו תפיסה שונה לחלוטין, מהתפיסה המצויה לאדם, נקרא לו רגיל, שמסתכל על המלחמה בעיניים פשוטות של מאורעות של חורבן והרג וכו'. בסדר? אז זה הנושא שלה. להבין איזה ממדים יש במלחמה שהיא, שהממדים האלה ממדים של משיח, של גאולה. זה הסוגיה פה בורות המלחמה. נראה לי זה מאוד חשוב ללמוד את הסוגיות האלה, חברים. מה? אנחנו בישיבה אצלנו, כשחזרנו כמה ימים אחרי א' חשבן לישיבה, התחלנו שיעור קבוע כל יום באורות המלחמה. כולל, עשינו זום להורים. כולל, שבחלק מהשיעורים היו אזעקות באמצע. זה היה חשוב מאוד. אז חשוב ללמוד את זה. בסדר, אני מציע קצת להשקיע בזה, אני לא יודע כמה נספיק, אני מקווה שהזמן של השיעור הזה יסתדר באיזושהי צורה, ונוכל להיפגש פה כל שבוע בצורה מסודרת, כפי שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים. טוב, אז בואו נתחיל. אז אני לוקח כנתון, כמו שאמרנו בהתחלה, שלא למדנו את זה לעולם, אף פעם, כולל מה שלא דיברנו בשעלבים, כלומר דיברנו קצת בשעלבים. אומר הרב כך, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. פרק א', עמוד י"ג, בהוצאה הרגילה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. אני מציע גם שלא נזדרז בלהבין פה את הדברים, כי כדאי להשקיע קצת, וגם אם כל פסקה תיקח לנו כמה שיעורים, שווה אני חושב להשקיע פה, כי יש הרבה מה לדבר. אם כן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. טוב, אז בואו קצת נתחיל לברר את המשפט הזה, שנראה לי שעסקנו בו קצת בשעלבים. אבל רוב החבורה לא הייתה, אז אני מרגיש חובה לחזור, כי זה דברים יסודיים פה, אי אפשר לדלג על זה. במשפט הזה צריך להבין שלושה דברים. קודם כל, מה זו בכלל מלחמה? מה הגדרה של מושג המלחמה? מה זו מלחמה? מהי מציאות המלחמה? הערה ראשונה. הערה שנייה, מה זאת המציאות שנקראת כוח משיח? מה זה כוח משיח? שאלה שלישית, למה הרב תולה את הדברים אחד בשני, כפי שהמדרש תולה את הדברים אחד בשני? אם ראית המלכויות מתגרות זו בזאת, ספר אגב של משיח. אם כן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, צריך להבין מהי מלחמה ומהי מלחמה גדולה. ב', צריך להבין מהו כוח משיח. ג', צריך להבין את ההקשר ביניהם. למה דווקא מלחמה גדולה היא מעוררת כוח משיח? ואם אין מלחמה גדולה בעולם, אז כוח משיח לא מתעורר. כי בכל נגיד זה קצת הפוך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע כוח משיח, אז הוא מעורר מלחמה גדולה. זה מה שכתוב. וכשהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעורר כוח משיח, אז הוא משאיר אותנו בשגרה. בסדר? טוב, אז צריך קצת להבין. אז בואו נתחיל לברר קצת את המושגים. כוח משיח, קצת נדבר על זה, כי אני חושב שלהיכנס לכאן צריך להבין את המושג הזה, כוח משיח. כשאנחנו מדברים על המושג משיח, יש הרבה מושגים שקשורים למושג הזה שנקרא משיח. נתחיל כמה מושגים שגם הזכרנו בשעלבים. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שיט אלפי שני אבי אלמה, 6,000 שנה אבי העולם. והגמרא מחלקת את ה-6,000 האלה לשלוש קבוצות, 2,000 ראשונים, 2,000 תוהו, 2,000 שניים, 2,000 תורה, 2,000 אחרונים, 2,000 משיח. וכן, מושג ראשון בסוגיית המשיח, יש 2,000 שנות משיח. איך נקראים 2,000 השנים הראשונות בהיסטוריה?
בריאה.
תוהו. לא, אני, מה כתוב בגמרא? 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. אז איך נקראים 2,000 הראשונים?
תוהו.
השניים?
תורה.
השלישיים? משיח. כן. אז אם כן, יש לנו ביטוי עכשיו חדש, שנות משיח. 2,000 שנות משיח. בתוך 2,000 שנות משיח, אומרת הגמרא בסנהדרין, גם מקום אחר, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. עכשיו מושג חדש. בתוך 2,000 שנות משיח, יש תקופה שתיקרא ימות המשיח. איך אנחנו יודעים שהגענו לתקופה שנקראת ימות המשיח? כי הגמרא אומרת, מה הברומטר, מה הקריטריון? אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשנראה שפסק שיעבוד מלכויות מישראל, כלומר, אני מתרגם את זה, כשנראה תקופה היסטורית שעם ישראל כבר לא משועבד למלכות גויית, למלכות של עם זר בארץ זר, אלא עם ישראל מקים מדינה ריבונית לעצמו ומנהל אותה בעצמו, פסק שיעבוד מלכויות, נדע שנגמרו ימי העולם הזה והתחילה תקופה היסטורית שנקראת ימות המשיח. אם כן, לפי זה מתי התחילו ימות המשיח? לא, מתי התחילו, שאלתי. מה?
המלחמה הראשונה.
אני מדבר עכשיו, עכשיו, בפרק זמן ההיסטורי שלנו. מתי התחילו ימות המשיח? בהקמת המדינה. יהיה ביער התש"ח. אין בין עולם הזה, חברים, אני מצטט מה כתוב בגמרא, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. משמע, כשיפסק שיעבוד מלכויות, ייגמר, תיגמר התקופה שנקראת עולם הזה, ותתחיל התקופה שנקראת ימות המשיח. מה השם? יוסף. לכן אם ישאל אותך יוסף, חבר, תגיד לי, איפה אתה חי בעולם הזה? מה תגיד לו? לא, מה תגיד לו? מה כן? עכשיו למדנו שלא, מה כן? אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שיעבוד מלכויות פסק. אנחנו עכשיו מדינה ריבונית עצמאית, נכון, עם כל היחסים בינלאומיים, אמריקה, הלכת הכל בסדר, אבל אנחנו מדינה ריבונית עצמאית. יופי, אז אם כן, באיזה תקופה אתה חי עכשיו?
ימות המשיח.
אז אם שאלת אותך, חי, אם שאלת אותך אדם, אתה חי בעולם הזה, מה אתה אומר? לא,
לא,
אני חי בימות המשיח. איך אתה יודע? כי זה מה ששמואל אמר בגמרא, ונפסק ברמב"ם להלכה בשני מקומות, מה אתה רוצה ממני? לכן מי שיגיד לך איזה באסה החיים בעולם הזה, תגיד לו איזה יופי החיים בימות המשיח. בסדר? אז אם כן, ביטוי שני, שנות משיח, ימות משיח. הלאה, ביטוי שלישי. חבר'ה, זה חשוב הבירור הזה, כי אם אנחנו אומרים את המילה משיח בצורה כוללת ולא מבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו באאוט גמור עם הבנות עקומות, עם כל ההשלכות של זה. תכף אני אתן השלכה אולי מהמשפט הראשון פה בתחילת אורות המלחמה, להבין כמה חשוב לברר את המושגים. אז קודם כל יש מושג שנקרא שנות משיח, אחרי יש מושג שנקרא ימות המשיח. הלאה, מושג שלישי. יש מושג בגמרא במסכת שבת שנקרא חבלי משיח. נכון, אם רוצה אדם להינצל, לומת הגמרא מחבלי משיח, אחת ההצעות של הגמרא, שיוכל שלוש סעודות בשבת. אז אם כן, ביטוי חדש עכשיו, חבלי משיח. הלאה, ביטוי רביעי במשנה בסוטה, סוף סוטה. באיקבה או באיקבתה דמשיחה, חוץ פאיסגל וחוץ. אם כן, איקבה דמשיחה, עקבות של משיח. חברים, אמרנו כבר בלי ששמנו לב, ארבעה מושגים. שנות משיח, ימות משיח, חבלי משיח, איקבה דמשיחה. הלאה, מושג חמישי, המלך המשיח. יהיה אדם מזרע בית דוד, משבט יהודה, שהוא יהיה מלך, כפשוטו ממש, ראש ממשלה, והוא יעשה את כל מה שכתוב ברמב"ם בסוף הלכות מלכים. אחד מהתפקידים של המשיח זה להילחם, להילחם מלחמות. המלך המשיח, הלכות מלכים ומלחמותיהם.
הוא עושה את זה עכשיו, עכשיו, מלחמה הזאת הוא עושה את זה.
לא יודע, תכף נראה. מי זה הוא?
משיח.
שתפח שמולד, מה זה?
משיח.
משיח, יפה מאוד. באשקלון אנחנו שומעים, אבל לא ברמה כזאת של מג, זה נשמע מג, לא? שומעים מגים פה? אני על כל מגים הייתי פה באשקלון, כל מג הייתי עושה ריקוד. חבר'ה, על כל איזה, על כל איזה עבודה של צהל צריך לרקוד פה.
זה לא מג,
זה הליקופטר. זה מג, טוב. אולי נעביר את הישיבה באשקלון לסדרות, ככה אנחנו שומעים, אבל נשמע יותר טוב. טוב, אפשר להמשיך הלאה? מה כבודו אמר עוד פעם?
אני אומר, משיח איתנו במלחמה,
אני לא יודע. אני לא יודע. השאלה מה אתה קורא משיח? המלך המשיח.
חבלי משיח, זה נחשב שהוא
כאילו. אחי, מה השם?
מאיר.
מאיר נעימון. אם המשיח, הכוונה בשאלה שלך, המלך המשיח, אז רק תגיד לי מי הוא. אולי זה יוסף. תספר רק מי הוא, לא יודע, אולי הרב פנדל, אני יודע מי, תגלה לי מי הוא. הוא צריך להיות משבט יהודה, כן, עם כל התנאים שהרמה מציין. אז מה שאלת עכשיו? חבר'ה, למה אני משחק את המשחק הזה עם מאיר? כי זה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח פה, שאם אתה לא מגדיר לעצמך את המושגים נכון, אז אתה לא מבין על מה מדברים, בדיוק. בסדר? הוא שאל, המלך המשיח נמצא, הוא שאל ככה, המשיח נמצא במלחמה? המשיח מחולל את המלחמה? המשיח יצמח מתוך המלחמה? לא יודע מה אתה מתכוון כשאתה אומר את המילה משיח, לא יודע. בסדר? האם זה שנות משיח, ימות משיח, חבלי משיח, עקבת המשיחה, המלך המשיח? יפה, אני קורא את המשפט הראשון בספר אורות. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעוררות שנות משיח. זה מה שכתוב פה? תענו לי בכן ולא, זה מה שכתוב?
לא.
כשיש מלחמה גדולה בעולם, מופיעים ימות המשיח, זה מה שכתוב פה?
לא.
סוף סוף הבנתם מה אני רוצה להגיד. כשיש מלחמה גדולה בעולם, יש חבלי משיח, זה מה שכתוב פה?
לא.
ראית איך הסתכלת על הימום? למה? כי אתה פתאום קולט, בונה, אני צריך להגדיר לעצמי מה זה כוח משיח. מה זה כוח משיח? חוץ מחמישה מושגים שאמרנו, שנות משיח, ימות משיח, ימות משיח, ימות משיח, המלך המשיח. יש מושג שנקרא כוח משיח, אורו של משיח, רגלי משיח וכו'. לכן מושג ראשון שצריך לברר אותו, מה זה כוח משיח. וכשיש מלחמה גדולה בעולם, אז מתעורר הכוח הזה שנקרא משיח. לא כתוב שיש מלחמה גדולה בעולם המלך המשיח מגיע, כי אם זה היה כתוב הוא כבר צריך להגיע במלחמת העולם הראשונה, כי שאז הדברים נכתבו. לכן אם אני לא מגדיר את המושג שנקרא משיח פה כוח משיח, אני בטוח שזה האדם ספציפי מאיזה רבי דוד משבט יהודה, המלך המשיח. הרב הוא כותב בזמן מלחמת העולם הראשונה, לפני יותר מ-100 שנה, כשיש מלחמה גדולה בעולם המשיח בא והמשיח לא בא, מסקנה הרב קוק שקרן. חז ושלום. וכל זה למה? כי לא הגדרתי את המושג כוח משיח. חבר'ה, נופל הסימון? אתם מבינים את החשיבות של הבירור הזה? בסדר? טוב, אז אנחנו רוצים להבין קצת היום את המושג כוח משיח. אם נצליח, ננסה להבין את המושג מלחמה, ואם נצליח, ננסה להבין את הקשר בין שניהם. טוב, אז קודם כל, מה זה כוח משיח? מה זה כוח? כוח משיח. מה זה כוח?
עוצמה,
לא? מה? עוצמה. לא, כוח. כוח זה עוצמה, זה גם עוצמה, אני מזכיר, כן, אבל בדרך כלל שאני אומר, כוח. חוזק.
אנרגיה.
שליטה.
חברים, זה מה שכתוב פה? כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעוררת אנרגיה של משיח, חוזק של משיח.
לא, כוח זה אנרגיה עם כיוון מסוים.
אנרגיה עם כיוון. חבר'ה, תצאו רגע מההבנות האלה. מה זה כוח? מה? נו, חבר'ה, יאללה, תעזו קצת, נו. מישהו פעם היה בשפת ההורים, בשפת ההורים עם ההורים שלו? כן, מה המשפט שהכי סניתם לשמוע בשפת ההורים? יש לו מלא כוח, אבל הוא לא מוציא אותו אל הפועל. יפה מאוד. מה?
יכולות.
יפה. אם כן, כוח שווה פוטנציאל. כוח שווה יכולת שצריכה ואמורה לתת אל הפועל. בסדר? אז אנחנו מתחילים להתקדם. אז כוח משיח, זה נקרא זה ככה. זה כמו שלאדם יש איזו תכונה. יש לו איזה כישרון, יש לו איזה יכולת, והתכונה, היכולת, כישרון האלה צריכים לצאת אל הפועל. אז כוח משיח זה התכונה, היכולת, הכישרון שנקרא משיח, שאני עדיין לא יודע מהו. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, הכוח הזה, הערך הזה, הנושא הזה שנקרא משיח, יכול לצאת אל הפועל. מתעורר כוח משיח שיצא בעזרת השם אל הפועל. יפה. עכשיו, כדי להבין מה זה הכוח הזה שנקרא משיח, מה זה הכוח הזה שצריך לצאת אל הפועל, אז נלך בחזרה לדוגמה הראשונה שאמרנו, וגם זה דיברנו בשלבים, מי ששמע, 2000 שנות משיח. יש לנו 2000 תורה, 2000 תורה, 2000 משיח אמרנו, נכון? יופי. בואו נתחיל לפרק את זה. 2000 ראשונים תורה. מה זה תורה? משנת אחד לבריאת העולם, עד שנת 2000, 20 דורות מאדם דרך נוח עד אברהם, הם נקראות, נקראים 2000 שנים האלה, 2000 שנות תוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו? בלגן. אני מדבר עברית, לא מדבר אמריקאית.
תוהה, כאילו
משון תוהה. תוהה בתת ועין?
לא,
תוהה. תוהה בתף ועין, מצוין. אומר.
כאילו לא יודעים.
מצוין.
אליאל.
אומר אליאל, שתוהו זה מלשון אדם תוהה. תף וו, היי היי. תהיה, תתה יודה. זאת אומרת, זה כביכול רק ניצר ציור מה שלי אומר. כביכול אתה נמצא באיזושהי סיטואציה, אתה רואה משהו, אתה מסתכל על המשהו הזה, אתה רואה את הסיטואציה, ואתה תוהה. אתה לא מבין. כן, אתה לא יודע להגדיר מה אתה רואה בעצם. מה זה מה שאתה רואה? בסדר? אז אם כן, הארץ הייתה תוהו ובוהו, אומר הרמב"ן, בתחילת פירושו לתורה, תוהו מלשון תוהה, בוהו, תוהו ובוהו, את המילה בו הוא תחלקו לשתי מילים, בו, הוא, בו הוא זה מה שיש בו, הוא, בו, מה שיש בו. אז לו היה אדם במעשה בראשית והארץ היה טוב ובו, היה אדם מסתכל על הבו, היה רואה את המעשה בראשית שכבוך ברא, והיה תוהה מה זה הדבר הזה, מה זה העולם הזה, מה זאת המציאות הזאת, מה המשמעות שלה, בשביל מה כבוך ברא אותה, מה התפקיד שלי פה, איך אני קשור לכל זה וכו'. אז אם כן, 2000 ראשונים הם 2000 שנות תהייה, 2000 שנים שבו האדם, מהאדם הראשון דרך נוח עד אברהם 20 דורות, האדם חי בעולם ותוהה בתף ו-A, לא מבין, לא מזהה, לא מבין את המשמעות של העולם שבתוכו הוא חי ומה תפקידו בתוך העולם הזה. ולכן ברור שכשאתה תוהה על משהו ולא מבין אותו, אז ברור שא' אדם הראשון חוטא, ושני בניו, שיש שני אנשים פעם ראשונה בהיסטוריה כאן והבל, יש רצח, ודור שלישי דור אנוש התחיל לעבוד הזרה והציף אוקיינוס שליש עולם כפי שחזל אמרו, ודור עשירי הגיע מבול נוח, ואחרי זה דור הפלגה, ובימי אברהם אבינו עבודה זרה, קיצור בלגן מוחלט. 2000 שנות טוב, זה מה שהיה, 2000 ראשונים, 2000 טוב. אם כן, טוב שווה ספק, סימן שאלה, לא מבין. יפה, אם יש לי קושיה, יש לי שאלה, מה עכשיו אני מחפש?
תשובה.
תשובה, אני מחפש תירוץ. יופי, הגיעו 2000 שניים שהם 2000 שנות
תורה.
תורה, יפה, תורה מלשון אורה, התורה היא מורה לנו. אז אם כן, התורה זה הפתרון לטוב, התשובה היא הפתרון לשאלה, הוודאות היא הפתרון לספק. בסדר? אם כן, 2000 ראשון 2000 טוב. ודרך אגב, אברהם אבינו דור 20 נולד ב-1948 לבריאת העולם, בשנת 2000 לבריאת העולם הוא היה בגיל 52. חכמים אמרו, בגיל 52 תקחי בשנת 2000 לבריאת העולם, נעשו שתי קהילותיו של אברהם אבינו כשני רבנים והיו מלמדות אותו תורה, מלמדים אותו תורה. וכמובן 448 שנה אחר כך מעמד הרסנה ומעמד מתן תורה וכו'. בסדר, אם כן, יש לנו 2000 ראשונים טוב, 2000 שניים תורה, 2000 ראשונים ספק, 2000 שניים ודאי, 2000 ראשונים שאלה, 2000 שנים הבאות תשובה, קושיה תירוץ. יפה, אז יש לנו קושיה ויש לנו תירוץ, אז נגמר. אז למה צריך 2000 שנות משיח? לכאורה שנות משיח מיותרות. העולם היה צריך להסתיים בשנת 4000 לבריאת העולם, לכאורה. לפני 1784 שנה העולם היה צריך להסתיים. כן או לא, חברים? לכאורה. הגעתי לישיבה סדרות עם המון שאלות. ענו לי לכל השאלות, יש לי תשובות. יאללה, סלמה, תתראות. הולך לכבוש את עזה. זהו, סיימתי את תפקידי בישיבה. כן או לא? מה לא? למה לא?
לכאורה.
לכאורה כן. אבל לא. אז מה התשובה? לכאורה כן. לכאורה העולם היה צריך להסתיים ב-4000, אבל כנראה. יש עוד 2000 שנה, כנראה יש להם חשיבות. למה כבר חוברה את 2000 האלה?
העולם הגיע לתואר ועדיין טוב המושלם?
אומר
דביר,
אולי העולם הגיע לטוב אבל לא לטוב המושלם. זה פנטומימה מדי בשבילי.
צריך לעמוד בקריטריונים.
תפרק את זה קצת, מה?
צריך לעמוד בקריטריונים של התורה ולהוציא אותה לפועל.
מתקדם דביר, דביר, מתקדם דביר אומר ככה, 2000 שנות תורה זה תשובה לשאלה, זה תוכן. אבל מי אומר ש... בוא תמשיך אותי. מי אומר?
שבעצם הקיימו אותה.
מי אומר שאני חי את התוכן הזה? כלומר, אומר דביר מצוין, כבר אני מוכיח שאתה צודק, 2000 שנות תורה זה 2000 שנות תודעה. אבל מי אומר שהתודעה הזאת תהפוך לחיים? בחור מגיע לישיבת סדרות, יופי, בשנים שלו בישיבה בונה תודעה, לומד הרבה תורה, הוא בונה, כן, עולם של ערכים, עולם של אמונות ודעות במוחו, במחשבתו, בהכרתו. יפה מאוד. אבל מי אומר שאת כל הערכים האלה שהוא למד הוא יפנים בקרבו? יכול להיות שהוא לא חי את הערכים האלה. איך תדע? בוא נראה מה יקרה כשהוא יוצא מהישיבה. האם כשהוא יוצא מהישיבה ופתאום יהיה אקדמי ואחרי זה יעבוד וכו', האם מה שמעניין אותו זה נדלן ועוד כמה דברים, אבל לא בדיוק התורה? אז פה נגיד חס ושלום על בחור כזה, הניתוח הצליח, הכל אמת. הרי אין תם שתהיו בישיבה ותלמדו תורה, תסיימו דף יומי עם הרפנדל ואחרי זה תצאו מהישיבה ואחרי זה תחזרו להתעניין במה שעניין אתכם לפני שהגעתם לפה. אז מה עשינו? מה אתה אומר, יוסף? כן או לא?
כן.
מה כן?
למה אנחנו פה?
אנחנו פה כדי לבנות תודעה כדי שהיא תהפך לחיים. זה מה שדביר אומר. אנחנו פה כדי ללמוד תורה, שהתורה תהיה פתרון לטוב, תשובה לקושיה, לשאלה. אבל שהתשובה הזאת לא תישאר רק בעולם של שכל. יש לי עכשיו הבנה, אני יכול לכתוב ספר על פי מה שאני, כן, על פי מה שלמדתי. זה לא מספיק יהיה ספר, זה צריך להיות חיים. אני צריך להפנים את זה, לחלחל את זה בתוכי. זה לא רוצה להוכיח שדביר צודק. למשיח יש הרבה שמות. משיח זה לאו דווקא האדם. משיח זה כל המושגים שאמרנו. יש הרבה שמות למשיח. בוא נדבר אפילו על האדם שנקרא משיח. כמה שמות הם קוראים לאדם שנקרא משיח? בכבוד. איך? בן דוד. לא, משה רבי נושא בן דוד, יש שני דברים. נגיד בן דוד, נושא בן דוד. ינון, אליה, שילה, יאללה, תרביץ, טוב מאוד. מתי?
כמה, מה ש?
רפאל, ינון, אליה, שילו, משיח, מעוז, בן דוד, חמישה את המקומות, ינון, אליה, שילו, בן דוד, משיח, יש לפחות עוד כמה. צמח. איך? בקיצור, אם כן, למשיח יש הרבה שמות. עכשיו, אם יש אדם, נגיד שכאן דובר על המלך המשיח, שמות שמדובר על כל המושג שנקרא משיח, אם יש לאדם כמה שמות, מה זה אומר? חז"ל אמרו יש לירושלים 70 שמות, זה אומר ש 70 שמות לירושלים זה 70 זוויות, 70 פנים לתורה. בסדר? יופי. אז כל שם הוא מבטא איזה תוכן מסוים של אותו הערך שעליו אני מדבר. אז אם מדברים על ערך שנקרא ירושלים, אז יש ירושלים הזאת הרבה שמות, ציון, קריה נאמנה, יפה נוף וכו'. בסדר, יופי. אז אם יש למשיח הזה הרבה שמות, אז כל שם כנראה מבטא משהו אחר. למשל, בוא ניקח דוגמה. אחד השמות של המשיח נקרא צמח. למה הוא נקרא צמח? הוא צומר. את צמח דוד עבדך ברנת עצמך. אז כמו שהצמח בהתחלה הוא מתחת לפני הקרקע וריקבון, הוא נובט מהפני הקרקע וזה תהליך ארוך ומסובך ויש תולעים שם באדמה ומי יודע מה יצמח ומזיקים בחוץ. נכון, המשיח הוא צמח, הוא צומח. בסדר, יפה. אם כן, למה המשיח נקרא משיח? מה זה משיח? זה מין מילה הזאת?
משיחות,
מלך
שרושכים.
משיחות, מה זה משיחות? לא מן את המילה
נצח.
מה? משיח זה נצח, מאיפה אתה אומר את זה? איך? כנראה אתה צריך להוכיח, זה לא
נכון.
אולי.
משוח.
משוח. הוא משוח בשמן המשחה. אם כן, משיח נקרא משיח כי הוא משוח בשמן המשחה. איך?
שמן המשחה.
מתי הוא נמשך?
לא מעניין אותי, אבל נגיד, כן, הם צודקים. משוח בשמן המשחה. משיח, משוח בשמן המשחה, לכן הוא נקרא משיח. לא הבנתי. ואם הוא שותה כוס נס קפה, הוא נקרא נס קפה.
משיח משכי מלך שהוא חדש, לא משש...
כן, אוקיי, אז משכו אותו, אז עשו איזה פעולת... אין בעיה, עשו פעולת חניכה. אז במקום פעולת חניכה של שמן המשחה, עשו פעולת חניכה של שתי קולה. שיעשה סלטות באוויר, נקרא לו סלטה למשיח.
יכול להיות שזה משוח מלשון משיכה של תהליך?
לא, משיכה בחץ.
רק חץ?
חץ. משוח בשמן המשחה. חבר'ה, זאת שאלה חשובה. המשיח נקרא משיח כי הוא משוח בשמן המשחה. אמת, אמרתם טוב. יופי. ונתקדם על אגב את זה. טוב, אז הוא משוח בשמן המשחה, סעורת, נו אז מה?
איזה הזקות של השמן?
אומר דביר, אולי צריך לומר שלמשיח הזה, או המושג הזה שנקרא משיח, בין השאר הוא נקרא משיח, כי כנראה אולי יש בו, אני הולך בכיוון שלך, אולי יש בו תכונת השמן. לשמן יש הרבה תכונות. נכון, בואו, תגידו כמה תכונות שיש של שמן. צף. טוב, צריך להתבונן בצף. איך? בוער. מה עוד?
שמנוני.
שמנוני, מה זה אומר?
חלק.
חלק. עוד תכונה אחת.
לא, האש הזה כאילו קצת נקייה.
איך?
האש הזה, השמן יותר כאילו נקייה.
יותר צלולה. אוקיי, אז השמן הוא, אז אמרתם כמה דברים. השמן צף, השמן ש... חלק, שמנוני, בוער וכו'.
כבד, לא?
כבד. חבר'ה, מה ההבדל? אם אני מכניס את היד שלי למים ומוציא אותה, לבין אם מכניס את היד שלי לשמן ומוציא אותה. מה ההבדל? אני רוצה ללכת בכיוון הזה. מה? הכנסתי את היד למים, הוצאתי. מה יקרה ליד שלי אחרי 5 דקות? יתייבש. המים יתאדו, יתייבש. הכנסתי את היד לשמן. מה יקרה אחרי 5 דקות? יישאר. אז מה התכונה של השמן לפי זה?
נשאר.
מתחמם, מתחמם. תגיד יותר טוב.
מה?
זה מה? מה? תגיד, נו, אתה תרגם את זה. איך?
כאילו
להידבק. תגיד יותר טוב, מה השם? אוריאל.
ספג.
נספג, מצוין. תכונת השמן היא תכונת הספיגה. בסדר? השמן נספג. אמרתם טוב, נדבק, מתחבר. המילה הנכונה או המילה השלמה יותר, כולכם אמרתם טוב. המילה היותר נכונה, נספג. אם כן, תכונת השמן היא תכונת הספיגה. השמן נספג. מצוין. עכשיו רבותיי, יוצא דבר פלא פלאות. אומר דביר, 2000 ראשונים טעו, ספק סימן שאלה. 2000 שנים תורה, תשובה, ודאות, יש תירוץ לקושיה. 2000 אחרונים משיח, כלומר 2000 אחרונים, 2000 כאלה, שמה התפקיד שלהם? להפנים בתוכנו, לספוג בתוכנו, לחלחל בתוכנו, כדי שהתודעה שנבנתה מ-2000 תורה, תהפך להיות אצלנו חיים. אז רבותיי, אז 2000 שנות משיח, זה חשוב מאוד ההבנה הזאת. חשובה מאוד הבנה הזאת. 2000 שנות משיח זה 2000 שנות ספיגה, 2000 שנות הפנמה, 2000 שנות חלחול. יופי, מה השעה? עד מתי יש לי לדבר? עד? לא, יש לכם ארוחת ערב. הודיעו שמתעכב. אז אני יכול קצת, אני יכול להפליג אתכם יותר. יופי, בסדר. כן, בבקשה. מה? אוקיי, אפשר להמשיך טיפה. יופי, בואו נתקדם. אם כן רבותיי, 2000 שנות משיח זה 2000 שנות ספיגה. בסדר? יופי. כלומר, זה לא רק 2000 שנות הבנה והכרה ותודעה. זה 2000 שנות חיים. זה 2000 שנות ספיגה והפנמה של אותה התודעה. יופי. אז אם כן, מה זה כוח משיח? שימו לב, עכשיו אנחנו מתחילים להגדיר את המושג כוח משיח. כוח משיח זה הכוח שמספיג בתוכנו, מפנים בתוכנו, מחלחל בתוכנו את הערכים, את האידיאלים, את התורה. חבר'ה, תהיו אותי, זה חשוב עכשיו. עוד פעם. כוח משיח, אמרנו כוח זה כוח שצריך לצאת לפועל. מהו הכוח המשיחי? איזה כוח הוא כוח משיח? מה הפוטנציאל של המשיח הזה? מה התכונה שלו? מה הטבע שלו? מה האופי שלו? משיח לא דווקא אדם. המושג שנקרא משיח. מה התכונה שלו? להספיק בתוכנו. להפנים, לחלחל בתוכנו את הדברים. אם כן, כוח משיח, הגדרות. כוח משיח שווה היכולת לספור, היכולת להפנים, היכולת לחלחל, היכולת לחיות את מה שאתה יודע בשכל שלך. בסדר עד לפה? יופי, מתקדמים. מלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה זו מלחמה? למה מלחמה, זה הרי השלב הבא שאנחנו חותרים, למה מלחמה היא דווקא מייצרת את החלחול? למה מלחמה מייצרת חלחול? אז כדי להבין את זה, מה? שיש כאב. בסדר, אני חושב שאפשר להגיד אולי יותר מזה. שיש משבר. בוא נראה יותר מזה. בוא נראה יותר מזה רגע. מי שיש לפניו ספר, תסתכלו רגע בפרק ו'. אנחנו נגיע לשם, זה בעמוד ת' ו'. אני קורא, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל. יש לכם את זה? מי שיש לבנף ספר, כל העמים, כן או לא חבר'ה, פרק ו', כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. בואו נסביר את זה. כל אדם יש לו אישיות ואופי, כישרונות. הקב"ה הוא ברא אותך עם אישיות מסוימת, שם בך אופי מסוים, יש לך כישרונות מסוימים וכו'. יופי. איך האופי והכישרונות האלה יהפכו לייעוד ותפקיד? איך הם יצאו אל הפועל? איך הכוח, האישיות הכוחנית שלך, איך היא תצא אל הפועל? לא הכוחנית, הכוחנית האלימה, אלא הבכוח שבך. איך הבכוח הזה יצא אל הפועל? אומר הרב, כל אדם מוציא את עצמו אל הפועל על ידי התנועה הטבעית שלו, על ידי ההיסטוריה שהוא חי בתוכה. אני מתרגם את זה פשוט. כל אחד מאיתנו חווה חוויות, חי בתוך מאורעות, מגיב ופועל בתוך המאורעות האלה לפי האישיות שלו, לפי הטבע שלו. לכן נפגוש שני אנשים שחווים את אותו מאורע, כל אחד יפגוש אותו אחרת, נכון? כי האישיות של ראובן היא זאת שתפגוש את המאורע הזה ותפעל בתוכו, והאישיות של שמעון היא זאת שתפגוש את המאורע הזה ותפעל בתוכו. לכן אדם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל על ידי התנועות הטבעיות שלו. מה זה התנועות הטבעיות? על ידי ההיסטוריה שלו, על ידי מאורעות החיים שבתוכם הוא חי ואותם הוא חווה ובתוכם הוא פועל. אומר הרב, גזור הדבק גם לגבי עמים. כל עם יש לו אישיות, יש לו אופי, יש לו כישרון, יש לו ייעוד ותפקיד להוציא את האישיות הזאת, את הכישרון הזה, את התכונה שלו מהכוח אל הפועל. יופי. איך עם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל? על ידי ההיסטוריה שלו. כל עם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל על ידי מאורעות החיים שבתוכם הוא חי ובתוכם הוא פועל. אני קורא את המשפט הראשון, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. תנועותיהם הטבעיות, הכוונה מאורעות ההיסטוריה, מאורעות החיים, ההיסטוריה. ברור מה שאמרנו עוד עכשיו? אז כל העמים, כל עם, נגיד שיש 71 עמים, נגיד נקבל כנתון רגע, עם ישראל ועוד 70 עמים, נגיד. אז לפי המשפט הראשון בעצם אפשר לצייר את ההיסטוריה כ-71 מסלולים היסטוריים, קווים מקבילים שלא נפגשים. כל עם נע על הציר, ציר ההיסטוריה שלו, מאורעות החיים שבתוכם הוא חי ובתוכם הוא פועל, וכל עם הוא מוציא את האישיות שלו והכישרון שלו אל הייעוד והתפקיד בתוך המאורעות שבתוכם הוא חי. דרך המאורעות הוא מוציא את האישיות שלו לפועל. אז אם יש 71 עמים, אז יש 71 מסלולים, קווים מקבילים שלא נפגשים. ברור. הלאה. במצב הזה לא חייבת להיות מלחמה. מה זה מלחמה? מלחמה שיש חיכוך בין בין המסלולים. יש התנגשות בין המסלולים. יש התנגשות וחיכוך, יש מאבק, יש מלחמה. יפה. אז במצב הנורמלי, לכאורה הרגיל, העולם אמור להתנהל בצורה כזאת שכל עם חי את ההיסטוריה שלו ופועל ומתפקד בתוך ההיסטוריה את מי שהוא, וממילא נקווה שהוא פועל נכון ויוצאים מהכוח לפועל את התפקיד ואת הייעוד שלו. הבנתי. הלאה. משפט שני אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. מלחמה עם המצב השגרתי, הוא מוציא את עצמך מהכוח אל הפועל, אז מלחמה היא עוד יותר מעמיקה את האישיות שלך ואת החשיפה של האישיות שלך ומוציאה אותה מהכוח לפועל. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. בוא נגיד דוגמה שתמיד אני מזכיר, שהיא דוגמה קצת טיפשית אבל היא טובה. בסדר? נגיד שהגעתי עכשיו מרחוק ולא הגעתי עם כוח מרחוק, והייתי קמה לכוס מים קרים. לא קמה לכוס מים קרים, הכל בסדר. יפה. ואני מגיע לפה, ובמקום לקבל כוס מים קרים, אני לא מקבל כלום. או כוס מים חמים. תגידו, האם על זה אני יוצא למלחמה? אני יוצא על זה למלחמה שבשיבת סדרות לא הגישו לי כוס מים קרים? לא, למה לא? מה? זה לא עיקר. כי זה לא מספיק חשוב. כי זה לא מספיק משמעותי. בוא נתחיל לסבך אותך. מה השם?
אורי.
אורי נוסע ברחובות תל אביב. יופי. נכנס לאיזה חניון גדול. מחפש חנייה. שעה מסתובב בתוך החנייה. סוף סוף מוצא מישהו שאומר לו עוד חצי שעה אני יוצא. טוב, מבנים חצי שעה. עד שהוא יוצא, פתאום בא מישהו אחר. טק, תופס את החנייה. תפס לך את החנייה. אתה רוצה למלחמה? צריך יון, אתה אומר. אתה רוצה למלחמה? אדם נורמלי רוצה למלחמה?
לא.
מה בטח? מי אמר בטח?
ישראל
גבר. אדם נורמלי רוצה למלחמה? מה מלחמה? סכין, נהרוג אותו.
לא יודע אם סכין, אמרת.
סכין, מלחמה.
אתה לא תגיד לו...
לא אמרתי שלא תגיד לו...
אתה אומר גם מלחמה, קרב.
לא, מלחמה זה כאילו... שאלתי אם זה יוצא למלחמה, זה מה ששאלתי.
כיסאות
בעבר. לא,
רגע, אתם שומעים פה מה זה מלחמה? ראיתם פה מה זה מלחמה?
לא.
יודעים מה זה מלחמה? ללכת עד הקצה, מלחמה זה השמדה. בסדר? להחריט את האויב, זה מלחמה. יופי. מישהו פה על חניה יצא למלחמה?
לא.
לא, למה לא? זה לא מספיק חשוב. אני מחכה חצי שעה, נסעתי עד תל אביב. בסדר, אז אני אחכה עוד חצי שעה. יופי. על מה אדם או עם יוצאים למלחמה? על דברים חשובים. אני אגיד משפט ארוך. עם יוצא למלחמה. לא כי הוא מוכן למות. עם יוצא למלחמה כי בעצם במלחמה הוא מברר לעצמו בשביל מה הוא רוצה לחיות. אתם שומעים? כשעם יוצא למלחמה, גם אדם, אבל נגיד עכשיו עם אנחנו נוראים, כשעם יוצא למלחמה, המלחמה בעצם חושפת, כן אמרתם ערכים, את עולם הערכים, את עולם האידיאלים, שבשבילו הוא אומר אין טעם לחיים שלי בלי האידיאלים האלה. אז אם אני חי בלי האידיאלים האלה אני מת.
אז הוא יודע מה הערכים.
רגע, אז אם אני חי בלי האידיאלים האלה אני מת. אז מה הטעם לחיים שלי אם אני מת? זה חיים מתים. זה חיים בלי הערכים והאידיאלים האלה. אז אני אצא למלחמה, כי המלחמה תברר, המלחמה חושפת בעצם בשמה אני חי, כי חיים בלי זה לא שווה. אני מסכים שחיים, למשל, אפשר להבין שעם יוצא למלחמה כי יש איום על עצם הקיום שלו. אני מבין, כי אני הוא ביטחוני. אני מבין את זה. אבל זה יותר עמוק מאשר עצם הקיום. זה כל מה שהוא מספיק חשוב לאותו עם, על זה הוא יצא למלחמה. לכן אם מצב שגרתי, אני אומר עכשיו משפט לא מדויק, אם מצב שגרתי שהוא לא מלחמה, ההיסטוריה של אותו עם באותו המצב, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את האישיות של אותו עם, מלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של העם הזה. המלחמה חושפת, המלחמה גורמת להופעת הערכים, האידיאלים שבשבילם אתה חי, ולכן בשבילם אתה מוכן גם לצאת למלחמה ואולי תפסיד ותיפגע מזה גם, יכול להיות. לכן אומר הרב ובצדק, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. יוצא רבותיי דבר מופלא ביותר. אף על פי שחשבנו שמלחמה, אני מתקדם, זה רק כלפי חוץ, כלומר להקות את האויב, וזה המשפט הבא בפרק א', את הזמיר הגיע, זמיר הריצים הרשעים נכחדים מן העולם, אף על פי שוודאי יצד במלחמה שהוא להקות את האויב, זה נכון, אבל יש גם צד שני במלחמה. זה לא רק מלחמה, זה לא רק לפחוס לברר לסלק את האויב ולסלק את הרשת, תכף נגיד זה גם איזה משפט, אלא מלחמה זה גם יש לה מטרה, יש לה מטרה פנימית. המטרה החיצונית של המלחמה לסלק את המעכב, את המפריע, את האויב, להחית אותו, לרדוף רבי וסיגן ולא שוב את כל אותם. אבל יש גם מלחמה פנימית, יש גם מטרה פנימית למלחמה, לא רק מלחמה, לא רק מטרה חיצונית כלפי האויב, גם מלחמה פנימית כלפי עצמנו. מה המלחמה עושה? המלחמה חושפת מחדש את מי שאנחנו באמת, שאולי יכול להיות ששכחנו את מי שאנחנו באמת לפני המלחמה. לכן המלחמה יש בה שתי מטרות. מטרה אחת, תסתכלו רגע, אני חוזר לאלף, את הזמיר הגיע, בואו נרוויח את זה כבר לדרך. את הזמיר הגיע, מה זה את הזמיר הגיע וכל התורה נשמע בארצנו? המילה זמיר זה יכול להיות או מלשון לזמר לשיר, או מלשון לזמר לכרות את הענפים של העץ. אז כאן הרב לוקח את הזמיר, ודאי שבסוף אנחנו נשיר שיר לשם שחדש, אבל הדרך לשיר עובר לדרך זה שאנחנו מזמרים את הרשעים מן העולם, את הרשע מן העולם. הרב הוא כותב בספר אורות במקום אחר, שכשיש רשעים בעולם הם כמו קיר ברזל שחוצץ בפני השפע האלוקי מלהופיע בעולם. כביכול הקב"ה רוצה להשפיע שפע, שמת איזה קיר שנקרא רשעה, והקיר הזה לא מאפשר, לא מאפשר לשפע הזה לחול עלינו בעולם, הזה, בעולם שלנו מלמעלה למטה. אז האם יש מטרה חשובה במלחמה לסלק את הרשעים? בוודאי. למה? כי כמה שיש רשעים בעולם, זה קיר ברזל שחוצץ בעד השפע האלוקי להופיע בעולם. ברור שצריך את הזמיר הגיע זמיר עריצים, צריך לזמר את העריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, ברור שצריך להכחיד את הרשעים מן העולם. שום הגליה ושום עסקאות, מוות לסלק את הרשע מן העולם. כל מה שיש רשע ורשעים בעולם, זה מפריע להופעת השם, זה מפריע לתיקון עולם. אז תוכן אחד או מטרה אחת של מלחמה זה כלפי חוץ לסלק את האויב. מי זה האויב של השם שמפריע להפרעת שכינה, שמפריע להופעת שכינה? ויפוץ אויביך ונוס ומסנך מפניך, אויביך של השם אלו אויבי ישראל, אומר רש"י במקום. אויבי ישראל הם אויבי השם. אז מצד אחד מטרה אחת של מלחמה, תפקיד אחד של מלחמה כלפי חוץ, לזמר את העריצים, להחיד את הרשעים, להחיד אותם מן העולם. מצד שני, תפקיד שני, מטרה שנייה של מלחמה, זה לא רק כלפי חוץ, זה לברר לעצמך מחדש מי אתה. זה חושף את הערכים שלמענם אתה נלחם. למשל, מה שמתברר במלחמה הזאת, רק שבוא נגדיר לעצמנו את זה במושגים אפילו של גננת, מה שמתברר במלחמה הזאת, הרבה בירורים, אבל אחד הבירורים שאני אומר בהקשר הזה כרגע, שסוף סוף אנחנו מגדירים מחדש שיש טוב ורע. ואנחנו יודעים שהתפקיד של הטוב זה לא רק להגיד אני טוב והוא רע, התפקיד של הטוב זה להשמיד את הרע, לסלק את הרע, כי הרע מפריע, הוא מפריע לטוב להופיע. וג', מי שאחראי להופיע את הטוב הזה זה עם ישראל. לא האמריקאים הם ראש החץ של הטוב, ולא אירופה זה ראש החץ של הטוב. עם ישראל הוא טוב במהותו, והוא אחראי להופיע את הטוב הזה בעולם. אז עצם הידיעה שיש טוב ורע, ותפקיד הטוב לסלק את הרע, ומי שיש לו אחריות על התפקיד הזה זה עם ישראל, זה חידוש עצום. והנה אנחנו פתאום מבררים לעצמנו שאנחנו עם הטוב, אנחנו אמורים להופיע טוב בעולם דרך זה שאנחנו מסלקים את הרשעים. אז רבותי, זה בירור כפול, מלחמה לפי ההבנה הזאת כרגע, זה בירור כלפי חוץ ובירור כלפי פנים. אם כן, מה קורה כשיש מלחמה? הרב אומר כאן מלחמה גדולה, והרב אומר שבהמשך הפרק הזה שיש מלחמה גדולה בכמות כמו מלחמת עולם, יש מלחמה גדולה באיכות, שהמלחמה, התוכן של המלחמה, סיבת המלחמה, מטרות המלחמה, מטרות עמוקות מאוד ויסודיות מאוד כמו המלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא גם בכמות וגם באיכות היא מלחמה גדולה, כי זה לא נגד עזה או נגד החמה, זה משהו הרבה יותר כל, אנחנו מתחילים להבין את זה לגמרי, נכון? אז מלחמה גדולה בעולם, מה היא עושה? היא לא רק מסלקת את הרשעה, אלא היא מאפשרת גם את הופעת הזהות שלך, את הופעת התרבות שלנו. אז ברור שכשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. עכשיו מה הקשר, למה דווקא זה מעורר כוח משיח? רבותיי, מה אמרנו מקודם? כוח משיח זה ספיגה, זה לספוג את עולם הערכים. תגידו, יש מציאות שהיא יותר מספיגה בתוכנו, מפנימה בתוכנו, מחלחלת בתוכנו מי שאנחנו, א' טוב, ב' כאחרים להשמדת הרע? יש מציאות יותר ממלחמה שמספיגה את זה בתוכנו?
לא.
אין דבר כזה. מלחמה, הפרט מוכן למסור את הנפש שלו על זה. אין יותר ספיגה מזה, אין יותר חלחול והפנמה מזה. אבל אנחנו קצת מתקדמים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אני אומר שהמשפט זה הפוך. כשהקדוש ברוך הוא מחליט שעולם הערכים, אני מדבר כרגע על עם ישראל, למרות שנכון לכל עמים, אבל כרגע על עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא מחליט שעולם הערכים של עם ישראל נקרא תורה, תורה על גבי תור, מכוח התור. כשהקדוש ברוך הוא מחליט שהעולם שנקרא תורה, עולם הערכים של ישראל, צריך להופיע בפועל במציאות, אז הקדוש ברוך הוא מחולל מלחמה. שאנחנו קשורים אליה בצורה עקיפה כמו מלחמת העולם הראשונה, ודאי בצורה ישירה כמו עכשיו. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את ספיגת הערכים האלה בתוכנו, הוא מעורר אלינו מלחמה שמטרתה לא רק להקות את המפריע, אלא לבר לעצמנו מחדש מי אנחנו. יש מבין? לא, אנחנו נקדמתי בהתחלה, זה כל המלחמות. עוד פעם? ברור, הכל קשור אלינו, הכל קשור. איך לא תמיד רואים את זה מיידי, לפעמים זה אחרי דורות. לא, 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 כל המלחמות. פה מדובר מלחמת העולם הראשונה, עם ישראל לא יצא על עדיין. לא היה עם ישראל בארצו. כאומה, כמדינה. מלחמת העולם הראשונה זה 1914-17, למניין המשיקרי. זה 30 שנה לפני הקמת המדינה. לא היה בית כיוון. בסדר, חברים? התקדמנו היום או לא? רוצים להמשיך פה, בכיוון הזה? טוב, רק יש לי בקשה. תביאו ספרים שבוע הבא. אני מקווה שיש שבוע הבא, אני מקווה שהזמנים יסתדרו. אם אין לכם ספרים, רק תצלמו את זה. תצלמו רק את העמוד הראשון של א', בסדר? יש לנו פה עוד הרבה עבודה ב-א'. טוב, חזקו ואמצו.